בפסקה ב', פרק ב'. בראשית מטעו של העם הזה, אז קצת עסקנו בעניין הנטייה וכו'. אז היום ננסה להתקדם. בראשית מטעו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות, בתומתה פראותה, כבר ננסה להבין את המשפט הזה, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. דיינו, ראשית מטעו של העם הזה, כמו שדיברנו, אברהם אבינו, שהוא בעצם אבינו הראשון, שם בעצם מופיעה התמצית הראשונה של עם ישראל. וכפי שאומר הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, למה הקדוש ברוך הוא התגלה לאבותינו, אברהם יצחק ויעקב, ולמשה רבנו, בצורה מיוחדת עד כדי כך, שאפילו בעניינים הטבעיים של החיים, כמו פרנסה, מלחמה וכו', הקדוש ברוך הוא היה שותף באופן מעשי, כפי שהתורה מתארת, לדוגמה, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה עם מאה שערים, ויברכהו השם. מה זה מעניין אותנו? גילינים של תיקון עולם. או המלחמות שאברהם נלחם, המלחמה שמלחם בארבעת המלכים. מה זה ענייננו שהוא השיב את הרכוש? מה זה מעניין אותנו? אז אומר שם הרמב״ם, היות וארבעת אלה עתידים להקים את האומה הישראלית, לכן הקדוש ברוך הוא התגלה עליהם. לא באופן אישי, אלא באופן ציבורי לאומי. אולי נקרא לשון הרמב״ם. רמב״ם חשוב. תף. בסוף השיעור שעבר, אז נשארנו כאן כמה אנשים וקראנו את זה. אולי כדאי לקרוא את זה שוב. לכולם. אני קורא. כי ארבעה אלו, דיינו אברהם, יצחק, יעקב ומשה רבנו, כי ארבעה אלו, כלומר האבות ומשה רבנו, נתבערה בהם ההתאחדות בהשם. זה שהם התאחדו. היו ממש כלי להופעת השם. כלומר, השגתו ואהבתו, כפי שעידו בכך הכתובים. וכן השגחת השם בהם ובזרעם אחריהם גדולה. והיו עם זאת פעמים מתעסקים בהנהגת בני אדם והגדלת הממון והטיפול ברכוש. היו עוסקים בעניינים טבעיים, חומריים, פשוטים. אני מדלג סיבה אחת שהרמב״ם מנמק מדוע התורה מספרת את זה, ואז הוא אומר כך: ונראה לי עוד, כי אשר גרם הישארות ארבעה אלה כפי תכלית השלמות לפני השם, והשגחתו בהם תמידית, ואפילו בעת התעסקם בהגדלת הממון, כלומר בעת הראייה, ראיית הצון, ועבודת האדמה, והנהגת הבית, מדוע? מפני שכל תכליתם, כל עניינם, מגמתם הייתה, בכל אותם הפעולות שלכאורה נראות פרטיות, חומריות וכו', מפני שכל תכליתם הייתה בכל אותם הפעולות להתקרב לפניו יתעלה קרבה כלשהי, מדוע? מפני שהייתה תכלית סיעתם במציאותם המצאת אומה להוציא מתוכם עם אשר תדע את השם ותעבדו. כי ידעתיו למען אשר יצוות בניו אחריו. אם כן, כל הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא התגלה לאבותינו היא לא הייתה כי הם היו אנשים צדיקים פרטיים, אלא כי הם היו התשתית, המקור, התמצית של עם ישראל שיצא מתוכם. הרמב״ם הזה הוא חשוב מאוד. אם כן, בראשית מטעו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה. הרב כותב בכמה מקומות, אחת האגרות הוא מעריך בזה קצת, שכשאנחנו קוראים את הפסוקים בתורה שהקדוש ברוך הוא, שאברהם אבינו הולך וקורא בשם השם, ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, מה זה הקריאה הזו בשם השם? אז אומר הרב שם, וזה בדיוק מה שכתוב פה, שאברהם אבינו חי בתקופה האלילית. מה הייתה התכונה המרכזית של התקופה האלילית? שלא ראו מרכז אחד לכל הכוחות, אלא כל כוח היה כוח בפני עצמו. כמו, נגיד, בעת העתיקה, שראו, שחשבו שיש אל לים, ויש אל ליבשה, ויש אל השמש, ויש אל הירח וכו'. כלומר, העולם שלנו מלא כוחות, ויש, נקרא לזה, מקור רוחני לכל הכוחות, בחינה שכל עשב יש לו מלאך שאומר לו גדל, וכל עשב יש לו את המלאך שלו, כל אומה יש לה שר, וכל אומה יש לה את השר שלה. אז אם כן, ראו את הדברים באופן מאוד נקודתי, מאוד פרטי. לא ראו כוח מרכזי שממנו יוצא הכל וממנו נובע הכל. אברהם אבינו בעצם מה שהוא גילה, מה שאמר רב, זה את האמונה באל אחד. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. למרות שזה מתגלה באלוהינו ברבים, לא אלוה אלא אלוהים ברבים, הרבה הופעות אלוהות, אף על פי כן זה עדיין אחד. כן, החידוש הגדול של אברהם אבינו, ביחס לתקופה שבה הוא חי, היא האחדות האלוהית, המקור האחד, אל מול האליליות שבעצם תפסה את ההופעה, נקרא לזה האלוהית, כריבוי כוחות, או ריבוי אלוהות, נקרא לזה ככה. לכן הרעיון האלוהי הברור והטהור, שאברהם אבינו ידע לקרוא בשמו, הוא השם אחד. זה היה הרעיון האלוהי הברור. אז בראשית מטאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת, כלומר א' לא פיצול כוחות, וב' ודאי לא כל כוח אחראי בפני עצמו. אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומעתה פראותה. אותה אליליות שהייתה כמובן שקרית, דיינו תומעה, התגלתה גם בפראותה. אז אברהם אבינו שידע שבעצם העולם שלנו מכיל המון פרטים, אבל יש מקור אחד לכל הפרטים, ממילא אברהם אבינו היה בעצם התמצית של המין האנושי, שממנו תופיע יופי העם ישראל, שהוא בעצם יהיה התמצית של כל האנושות כולה. אז אברהם אבינו בעצם גילה שיש מרכז כובד אחד לכל ההופעות הפרטיות. יש שמש שמהם יוצאות הקרניים. אז כמו שיש השם אחד שמנו מופיעים כל הכוחות, יש גילוי בארץ של השם אחד הזה שנקרא עם ישראל, שממנו יוצאים כל הכוחות לכל העמים, לכל ההוויה וכו'. לכן בראשית מטאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה, נתגלתה השאיפה, לא שהיא הומצאה, היא נחשפה, היא באמת הייתה גלויה עוד לפני בריאת העולם. בישראל ברא אלוהים את העולם, כמו שלמדנו. אז נתגלתה השאיפה, כאן זה כבר נחשף, זה בא לידי ביטוי, לידי גילוי, כאבינו הראשון, כתמצית ראשונה, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, עם, קבוצה, שכמו כל קבוצה, יש לה מנגנונים של קבוצה, דהיינו, כדי לנהל חברה, אז אי אפשר לנהל חברה רק בערך נקרא לזה הדתי, האלוהי, אלא הערך המופשט, אלא הערך האלוהי הזה צריך להתלבש בלבושים מעשיים, מה שאנחנו קוראים היום מערכות לאומיות. אז נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. נא לא לשכוח את הערך המרכזי שבו אנחנו עוסקים, האידאה האלוהית המתגלה בתוך האידאה הלאומית. זוהי השאיפה, דיינו, לגלות אלוהות בלאומיות. דיינו, לא רק לגלות אלוהי בטבע, אלא לגלות אלוהי בטבע ברמה של עם, ברמה של ציבור, ברמה של חברה. לא רק אני מקדש את החיים בכך שאני אוכל בקדושה. אני מקדש את החיים בכך שאני נוהג בקדושה. אני מקדש את החיים בכך שאפילו בשירותים אני מתנהג בקדושה. וכו'. אלא אנחנו כעם מקדשים את החיים בזה שהצבא שלנו הוא קדוש. זה משהו אחר לגמרי. בזה שהפוליטיקה קדושה. כשאני מדבר עכשיו את הדיבורים האלה, אני ממש מתרגש, נגיד לכם גם למה. לא תכננתי. מישהו שם לי לפני חצי שעה כנראה במקום את שני הדפים האלה. אני ידעתי על קיומם, כלומר, ידעתי שהדבר זה קיים, אבל לא ידעתי את הפרטים. אתם רוצים שאני אקרא לכם משהו? עכשיו אי אפשר להגיד לא. הכותרת היא, ומי כי עמך ישראל. אני קורא. הייתה לי הזכות ללוות השבוע, זה כנראה היה ערב הכניסה הקרקעית לעזה. אתה שמת לי את זה? אתה יודע מי שם לי את זה? תגלה לי אחר כך, אני ממש מודה לו על זה. אני באמת לא יודע, לא משנה. הייתה לי הזכות ללוות השבוע את חיילי גולני גדוד 12. אני רב הגדוד במילואים, הוקפצתי כמו כולם לעזרת ישראל מיצר. בעל תשובה ותיק, סליחה, בתור בעל תשובה ותיק, רם בישיבה, שמסתובב בשגרה עם כובע וחליפה, הייתה עליי כעת להחליף את האווירה. היה עליי כעת להחליף את האווירה. את המדים השחורים שלי למדים ירוקים מורבקים, את כל שעון בית המדרש לכל הסלינג הצבאי שאינו ערב כל כך לאוזני, ואת מטעמיה של רעייתי למטעמי המטבח הצהלי שאת רובו אני לא אוכל מצד חומרה זו או אחרת. את רוב השבוע העברנו באוהלים רטובים. שלא יגידו שכתב את זה דתי לאומי שרוף. כתב את זה כנראה יהודי חרדי, לפי מה שכתוב פה, אני לא יודע מי ומה, אבל זה מה שכתוב. את רוב השבוע העברנו בועלים רטובים, תוך שהקור העז אינו מניח לי לישון בלילה. הפעילות השוטפת של הרבנות הייתה שיחות חיזוק עם החיילים, עידוד ותמיכה, חלוקת ספרי תהילים ותפילה ליציאה לקרב. הוא הרב של הגדוד במילואי, גדוד 12. גם אני הייתי ב-12 דרך אגב, אני נגוע. הופתעתי לגלות שם בדרום הארץ את האחים שלי, הגולנצ'יקים, רוצים להיחז ערב יציאה לקרב בצור ישראל. לא היה שם חייל אחד שלא שפצר את עצמו בתהילים בכיס, באפוד הלחימה ואיפה לא. ההפתעה שנכון עלינו אנשי הרבנות הייתה בחלוקת הציציות, שהייתה בכמות שמספקת רק לבין אישים, בני ישיבות, אשר בדרך כלל הם הצרכנים היחידים של המוצר הזה. פשוט נחטפו. הרב, תביא לי כמה ציציות, כל האוהל רוצה. כך חפי, זה יותר טוב מקרמי. הם צעקו אחד לשני, אפוד קרמי. כל חבילה ציציות שפתחנו נחטפה תוך שניות עד האחרונה שבהם. לוחם צעיר אחד שהגיע לבית הכנסת, וכשנתבשר שאזלו הציציות, נפלו פניו, עד שאחד הרסרים אשר לא נכנס ללחימה, פשט את הציצית שעל גופו ונתן לו באומרו, כך אחי, אתה צריך את זה כעת יותר ממני. תפילת ערב שבת קודש פרשת ויגש הייתה גם כן מדהימה. הרבנות הבינה שבית הכנסת צר מלהכיל את מות המתפללים, ארגנה תפילת ליל שבת מרכזית במגרש הכדורגל. אליה הוצאו כלי הקודש אחר כבוד ואשר הפך לבית כנסת הרעי. מי שלא היה באותה קבלת שבת, כאילו לא היה בקבלת שבת מימיו. כאשר כמעט כל חטיבת גולני על מפקדיה וחייליה צועקים את הקדישים ואת מזמורי השבת, ואלמלא המקום וזמן וצבע המדים שאני לובש, נדמה היה לי שאני נמצא בתפילת נעילה ביום הכיפורים באחת מהישיבות החשובות. דברים מדהימים. למה צריך מלחמה בשביל לחשוף את זה? גם אבא לשלנו היה שם מתמוגג מנחת לראות את בניו מתקבצים אליו. אבא ללא שואל איפה היית עד היום. למה נזכרת בי עכשיו ערב מלחמה? אבא מקבל את כל בניו ומחבק אותם חיבוק אוהב. אחרי סעודת ליל שבת שהייתה באווירה מרוממת, זכינו לערוך עונג שבת לחיילים, כאשר הרב הראשי לצהל, הרב רונצקי, שיש הרבה הרבה מה לספר על מסירות הנפש ודברים מופלאים שהוא עושה, ששעה עמנו כל השבת, חימם את ליבנו בסיפורים על עם ישראל, על חסד ואהבת ישראל וכו'. ישבנו בחוץ על פיצוחים ועוגות, היקר מאוד, אבל בלפנים היה חם. במהלך השבת הוצרכנו לנוע לשטחי הכינוס. הגענו לשטח והחיילים חדורי הקרב החלו בהכנות האחרונות לכניסה. החיילים שגדול נכנסו במוצאי שבת חיכו לשעת השין, כאשר רבים הם מקווים שעוד הספיקו לחטוף סיגריה האחרונה לפני הכניסה. חיילים רבים התאמצו מאוד לא לעשן באותה שבת. אחרי שהסברתי להם את סגולת השמירה של השבת, והגיעו אליי כל 5 דקות לבדוק אם כבר יצא שבת. את תפילת הערבית לפני הכניסה התפללנו בשטח הכינוס. עשינו הבדלה בשטח על מיץ ענבים, מצית ותפוז לבשמים וכו'. זהו, אוטוטו נכנסים. המג"ד כינס את כל הגדוד לדברי חיזוק אחרוני. הסביר להם על חוויה המתקנת שאנחנו עומדים ללמד את האויב. לאחר שהמג"ד סיים את דבריו, ברק הסמג"ד קרא לפניהם את תפילת היציאה לקרב. תחזרו אחריי, פקד עליהם. גדוד שלם של מאות לוחמים צועקים אחרי ברק, אנא השם מושיענה, אנא השם מצליחענה. בסוף התפילה נתבקשתי על ידי הסמג"ד לתקוע בשופר, כמו אז בכיבוש הארץ. יצא לי כבר לתקוע בשופר בפני ציבור מספר פעמים בחיי. אבל אותה תקיעת שופר מול גדוד 12 של גולני, כנראה תלווה אותי עד סוף ימי. וכמין תאום מושלם ביני לבין חיל האוויר, איך שסיימתי את התקיעות, באותה שנייה ממש, הפציצו מטוסינו את שטח האויב כמין אות להתחלת הקרב הקרקעי. החיילים הסתדרו בשני טורים, ותוך שאני נפרד מהם בלחיצות ידיים, חשבתי בליבי שיש לנו עם נפלא, שככה נראה צבא יהודי שיוצא למלחמה. לא עוד סטיקרים שחצניים של אנחנו ננצח, אלא אנחנו ננצח בעזרת השם. ואסיים בנימה אישית. אצלנו במודיעין עילית, אומרים בדרך שינון, בדרך חריפות, על הפסוק כל השם בכוח, כוח השי תיבות, של כובע וחליפה. אם אתה רוצה להתפלל ולהשמיע את כל השם, שים כובע וחליפה. השבוע התחדשו לי שתי ראשי תיבות נוספים של כל השם בכוח. אלו ראשי תיבות של קומתה חומה, של קומתה חומה. גם שם נשמע כל השם, ולא פליגה. מדהים. טוב, יש כאן את המקור לחלוקת הציציות. כוח של 3 רכבים מרעננה עם 500 ציציות הגיע ביום רב לבסיס וכו'. עוד פלוי מירושלים, 700 ציציות. עוד מישהי מאלעד, אוספת תרומות. עוד מישהי מבטא אמריקאי הבטיחה תרומה מארצות הברית 2,000 ציציות, 2,000 גוף ציצית. ועוד מישהו אסף מהבתים באזור המרכז גופות ציציות. תגידו, זה לא... זה מה שכתוב פה. זה לא דרשות. זה... בינינו ראינו. אני לא זכיתי לראות, אבל... בינינו ראינו. מה? מה, מה, מה אתה אומר, יהודה? איפה אנחנו? מה אמרת? רבותיי, השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אני חוזר אלינו. למה נזכרתי בזה? כי השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, זה לא רק אלוהי שמתגלה בטבע ברמת היחיד, ברמת הפרט, לאכול בקדושה, לקיים חיי אישות בקדושה וכו'. אלוהי בטבע ברמת עם ישראל זה אלוהי בלאומי. זה עם, כעם מגלה אלוהי בטבע. זה לפני שיוצאים למלחמה צועקים באמת אנא השם הושיע, אנא השם הצליח לנו. באמת הסגולה הישראלית מתעוררת לכך שהאפוד שבאמת מגן עלינו, חוץ מהאפוד המעשי שצריך להיות משופזר, משופזר כמו שצריך, ומובזר כמו שצריך, זה הציצית. כל זה כמשל. זה שבאמת כשתוקעים בשופר זה ממש כאילו סיום תפילת נעילה ביום כיפור או ערב ראש השנה, או מוסף של ראש השנה. זה באמת ככה. זה לא שהם שמים מסגדים, במסגדים גרדים ולבנות חבלה ומוקשים וקוראים לזה בשקר שלהם אלוהים גדול. זה משהו אחר לגמרי, להבדיל אלף אלפי הבדלות. לכן התגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכל זה בשביל מה? תראו, המשפטים הבאים זה הרעיון. הנה פה מה שקראנו עכשיו, זה מגלה שלצערנו במצבים דחוקים, שאנחנו נלחצים לפינה, אנחנו חושפים את הערך הזה. כי זה טבוע בנו כטבע, כתכונה. אז זה לא סתם איזה דרשה פה בפרק ב' במהלך הידיעה.
אז למה אתה מקרק בשביל צהרה?
ידידי, עוד טיפה, שנייה. זוהי השאיפה של ציבור אנושי גדול, שידע לא רק במערכת החיים הפרטית המשפחתית לגלות אלוהות, אלא במערכת הלאומית שלו, בפוליטיקה, בצבא, בכלכלה וכו'. זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה, והתביעה המוסרית הכוללת והרמה, להרים את האנושיות מהקטנוניות שלה, מההתמכרות לטבע החומרי האגואיסטי שלה. להרים, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביאנה לחיי חופש מלא עוד ועדן באור הידיעה האלוהית, ולהצליח בזה את כל האדם כולו. למילואה של שאיפה זו, צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית, וכיסא ממלכה לאומית. מדינה, עם, שמנהל שלטון, מנהל חברה על ידי שלטון, בין ברמה הפנימית, סוציאלית, דהיינו חברתית, כלכלית, בין ברמה החיצונית, דהיינו ביטחון, חוץ, פוליטיקה, יחסים בינלאומיים, כי זה יתגלה בממדים האלה.
אבל אי אפשר שזה עם שעובר בין כל הארצות, עם בלי ארץ, עם בלי מדינה שעובר...
לא, כשאתה עם בלי ארץ, אז אתה לא יכול, אתה מדבר בשם הדת, אתה לא מדבר בשם הלאום. הערך הדתי שלנו הוא חייב להתלבש בצורה לאומית, וכדי שנוכל להלביש את הערך האלוהי בצורה לאומית, אנחנו צריכים מדינה, מערכות לאומיות, עם כל מה שזה אומר. כשאתה עובר מארץ לארץ, אתה קורא בשם השם, אתה לא קורא בשם השם במערכת הטבע, כעם. אתה קורא בשם השם, זה משהו מרחף, למעלה. אז יבוא אדם ויגיד, כן, אבל גם אברהם אבינו קרא רק בשם השם. כן, אבל כתוב עוד דבר. שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קום ותלך בארץ לאורכה ולרוחבה. וחז"ל אמרו מדוע? כדי שתהיה נוכל להיכבש לפני בניו. אם כן, אברהם אבינו היה, אם אפשר לומר, הנווט הרוחני והלאומי הראשון שהכשיר את הקרקע לעוד 500 שנה לימי יהושע בן נון לכבוש את ארץ ישראל בפועל, להעמיד שלטון, מלכות, ברמה הטבעית. אם כן, אברהם אבינו פעל את שני הממדים, לא רק ממד אחד. למילואה של שאיפה זאת צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית. עם חכם ונבון וגוי גדול, עד לכאן הצד הטבעי, הלאומי הטבעי, אבל והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור חיה. אז נכון שהמכתב הזה הוא עדיין לא השלמות שאנחנו מצפים לה, נכון שזה לא מופיע באיכות ובכמות כפי שצריך להיות בצורה מלאה, אבל זה מראה שזה קיים, כי אם זה לא היה קיים בסגולה, זה לא היה מופיע גם בפעם אחת וכו'. למען דעת שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית. יחידים כאלה קיימים באופן מסוים, ברמה מסוימת, גם אצל אומות העולם. צדיקים פרטיים. צדיק פרטי כלפי אלוהים. אלא כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, בכל המדרגות של החיים. עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות, מהרמה היותר אלוהית, מן רום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, דהיינו, אותם הממדים שבעם, ברמה של התרבות, ספרות, חוכמה, מדע, אומנות, שכל, ואפילו קודש, קדושה יראת שמיים, עד הרמה היותר נמוכה, עד המערכות הרחבות, הסוציאליות, החברתיות, הפוליטיות, המדיניות, והאקונומיות, הכלכליות, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומרושם. זה מה שבשבילו נבראנו. כמו שאמרנו הרבה פעמים, הפרדת הדת מהמדינה אצל אומות העולם זה נכון. הפרדת הדת מהמדינה בעם ישראל זה מכת מוות. כי אנחנו באנו לעולם לגלות דת במדינה, לגלות אלוהי בלאומי, ולא לגלות אלוהי בבית המדרש. להבדיל מזה אלף אלפי הבדלות, בן נוח הוא אמור לגלות אלוהי באיזושהי רמה מאוד מאוד מסוימת, גם כמותית ובעיקר איכותית. אבל עם ישראל אמור לגלות, וכל זה כפרט, לא כציבור. אנחנו אמורים לגלות את כל זה במערכה של עם. זה סדר אחר לגמרי. לכן מה שנכון הוא מערב לאומות העולם, שהוא הפרדת הדת מהמדינה, דהיינו, האדם הפרטי יהיה קשור לאלוהים, אבל המערכת הלאומית אין לה שום קשר לאלוהים, אצלנו בעם ישראל זה עובד אחרת לגמרי. זה לא כך. טוב, אם יש הערות, נשמח. אם לא, מתקדמים. הפרוטריון הכוונה כל צדדי החיים. הביטויים הלאומיים ברבדים היותר נמוכים של החיים. אפילו תקשורת. אפילו תקשורת, כלומר, גם ברמות היותר נמוכות, היותר קשות לגלות את אור השם. כן. סליחה? פרושית הכוונה דברים יותר שהם פרושים, הם נבדלים. שם בלשון המערה. נבדלים מהמציאות הטבעית. ערכים של תורה, אידיאלים וכו'. אז למען דעת שעם ישראל מגלה את האלוהיות שבו לא רק בבתי מדרשות, אלא גם במלחמה, בפוליטיקה, בכלכלה, במדע, בתעשייה, בתקשורת, בכל המערכת הלאומית שעם נורמלי חי בתוכה. כן. כי הם לא תבועים בטבע הזה. אין להם. אתה זוכר שדיברנו בפרק א', שיש שלושה הבדלים עקרוניים בין אומות העולם לבינינו. א', שהאידאה האלוהית אצלם ואצלנו היא שונה. אצלם זה שכל, אצלנו זה חיים. ב', האידאה הלאומית אצלם ואצלנו היא שונה. אצלם זה שותפות ואצלנו זה ציבור. אצלם זה סך הפרטים ואצלנו זה איכות הפרטים, מה שדיברנו. אצלהם זה רגש טבעי ואצלנו זה סדר אלוהי. וג', ההבדל השלישי, שהקשר בין האלוהי ללאומי אצלם הוא לא קיים. אצלנו זה עיקר ענייננו. זאת מהותנו. א', הגדרת האלוהות היא שונה, ב', הגדרת הלאומיות היא שונה, ג', הקשר בין האלוהי ללאומי הוא שונה במהות. טוב, מתקדמים? מתקדמים. אור האידאה האלוהית, העולה ומזדקק, ככל שהוא מתקדם ומתפתח, אז אם אלי יש זיקוק, מלשון זיקוך, נקיות יותר. אור האידאה האלוהית, העולה ומזדקק בקרב עם כזה, ומטביע בו את חייו הלאומיים המלאים, ממילא יהיה לזה הקרנה על כל המערכת העולמית, האנושית העולמית. פועלו אחר כך בעולם כולו. יש לזה השפעה? גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים, שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם, שהיו נמצאים, תמיד מוארים באורה זו וחיים בה. כלומר, עם ישראל לא בא רק לבנות בעצמו מדרגת חיים כזאת של קודש בעם, קדושה ציבורית, אלא זה יקרין ברמה שזה אפשרי אצל אומות העולם, גם על האנושות כולה. ואז, משפטים הבאים, משפטים אולי עליונים מאוד, משפטים עתידיים, אבל לשם אנחנו שואפים, לשם אנחנו נגיע בסוף, בעזרת השם. ופעולה זו תביא לידי ההכרה הבטוחה, שהחיים המדיניים, מדיני בלשון הראשונים, הכוונה חברתיים. שהחיים המדיניים, כלומר לא יחסי חוץ, מה שנקרא היום, פוליטיקה. שהחיים המדיניים, אפילו הסוציאליים, אפילו החברתיים הכלכליים, במובן הכי פשוט, במובן היותר רחב, יקבלו רק אז את איתניותם, את מעמדם הנכון ואת ערכם האמיתי. דווקא באותם יונקים מיטה לחיים העליון של האידאה האלוהית המוחלטת, המכשרת את כל המציאות כולה, במובנה הרחב והמתנשא, גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבל. כלומר, מה שאנחנו נקדש את האלוהי בלאומי, זה יהיה סך הכל ההקדמה לאלוהי בלאומי שאנחנו בכלל עדיין לא מזהים אותו. בוודאי הוא אצל אומות העולם, אנחנו לא רואים את זה במדרגתם. אבל באמת שזה יופיע במציאות, זה יכשיר את כל המציאות כולה במובנה הרחב ומתנשא גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה, אל תכלית רוממות מעלתם של אותם האידיאלים, ההולכת ומתגברת בנחלה בלי מצרים. אני לא רוצה להתפזר, אבל משפט אחד אולי שיברר את זה בצורה ברורה. הרב אומר שלמשל המקצוע נקרא חקלאות, ובפרט חקלאות בארץ ישראל כמובן. אומר, מה שנראה אצל שאר העמים כאיזה מין צורך כלכלי, קיומי, בסיסי. אתה עוסק בחקלאות, אתה מגדל תבואה, אתה רוצה להוציא לחם. הלחם זה המזון של האדם, מזה האדם חי, טכנית. אז אומר שם הרב בכמה מקומות, אין היה מאמרי ראייה, שהגויים מתייחסים לפרנסה, לכלכלה, לחקלאות, כאיזה מין כורח טבעי שאי אפשר להסתדר בלעדיו. אבל אנחנו רואים בזה ערך אלוהי. זה משהו אחר לגמרי. ולכן הרב אומר שיש צורך מאוד חשוב בעם ישראל לעסוק תמיד בחקלאות, גם בתקופות היסטוריות שהעולם עובר יותר לעסוק במסחר ופחות בחקלאות. מדוע? כי במסחר זה יותר הכסף, זה יותר כבר הלבושים, התוצאות. החקלאות זה בעצם התפקוד הבסיסי של האדם. אבל גם שם אור אלוהים מופיע. אולי נקרא משפט או שניים בהקשר הזה. איך האלוהים מופיע בלאומי, כלומר גם הערך הטבעי הפשוט, כמו למשל עבודת האדמה, בעם ישראל זה לא סתם צורך כלכלי, אלא זה ערך אלוהי, זה משהו אחר. רב מדבר על זה בהרבה מקומות. אחד המקומות, אולי עוד מעט נגיד גם עוד הערה אחת חשובה, אבל אחד המקומות זה מאמרי הראייה באחד המאמרים לחג השבועות שנקרא יום הביקורים ולא יום מתן תורה. ככה התורה מגדירה את היום הזה. אז הרב מדבר על החקלאות, בניין הארץ. אבל זה לא דווקא החקלאות, זה כל בניין הארץ בכל המערכת. היום היינו אומרים סלילת כבישים, בניין בתים, הכל, מגדלת העשייה, הייטק וכו', אבל בעיקר החקלאות, דווקא החקלאות. אבל זה כולל את הכל. בניין הארץ, היסוד הראשי, החקלאות, הלא יצל כל העמים, רק גורם כלכלי חיוני פשוט. פשוט הכרח כלכלי, אין ברירה. אבל העם, עם ישראל, אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים, וארצו ושפתו וכל הרחב כולם קודשם, כי הוא ממלא, כי הוא כולו ממלא את ביטויי הקודש של כל האנושיות וכל היקום כולו, אני מדלק טיפה, הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש. ולכן יש הלכה מאוד מעניינת וחשובה, והקודש הזה שביסוד החקלאי מובלט הוא על ידי שחגיגת ראשית הקציר, העומר, שהתירה את אכילת התבואה החדשה של אותה שנה, עולה הוא או עולה הוא ראשית הקציר למדרגת עבודת הקודש היותר עליונה, והקורבן המקודש, ראשית קצירת העומר, והקורבן המקודש עמו, הוא קורבן ציבור שדוחה את השבת. השבת היא הקודש האלוהי הנבדל מחיי המעשה. קצירת העומר, הקודש האלוהי המופיע בחיי המעשה, ובפרט כעם. אז מה דוחה את מה? שבת דוחה קצירת העומר או לא? הרי כל אחד מאיתנו זוכר את דברי חכמים שחלק מאיתנו אומרים אותו, נוהגים לומר אותו בערב הראשון של ספירת העומר, שאותו מוצא יום טוב ראשון שאפילו ימחל בשבת, שאותו אותם שלוחי בדין, אותו שליח שואל, הקצור, אומרים לו קצור, הקצור, אומרים לו קצור, במעגל זו, במעגל זו, שבת היום. למה הוא שואל הקצור? מה, לחלל שבת בשביל חקלאות? אז בדרך כלל לא, בדרך כלל מנחלות אסורה בשבת. אבל ביום ספירת העומר, ערב קצירת העומר, אנחנו מגלים כאן יסוד גדול. ולכן באמת זה היה ויכוח, אומר שם, אומר הרב במקומות אחרים, במאמר אחר, זה היה ויכוח עם הצדוקים והביתוסים. האם באמת ממוחרת השבת זה שבת בראשית או יום טוב? אותה הגישה שאמרה שזה ממחרת השבת, לא יכלה לסבול, איך יכול להיות? שמעשה חקלאי ידחה שבת. מעשה טבעי, כלכלי, פשוט, ידחה קודש אלוהי. איך זה יכול להיות? אבל חכמים, המפית, התנגדו לזה בתקיפות. ממחרת השבת, אין שבת פה אלא יום טוב. ולכן יכול להיות שמחרת יום טוב של פסח זה יוצא מוצאי שבת. ולכן, סליחה, זה יוצא ערב שבת. ולכן מחללים שבת על זה. אולי עוד הערה אחת. זה היה בעמוד 179. בעמוד 173. יש כאן מאמר ארוך, גם בממרי הראייה, זה מופיע זה מתחיל, זה מאמר שנקרא יום הביקורים, זמן מתן תורתנו, מעמוד 177 עד עמוד 181. אני קראתי קטע מהמאמר הזה. יש עוד מאמר, טוב, אני חייב לקרוא עוד כמה דברים, דברים חשובים. בעמוד 181, נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. מהות אחת, מקדש ומדינה. זה לגבי המשנה במסכת מנחות, העומר היה מתיר את החדש במדינה, ושתי הלחם היו מתירים את החדש במקדש. לא בקשרים מלאכותיים איננו מקשרים את חיי עמנו הכלליים, וכו'. אני מדלג, אצלנו אין חצאיות, אין חלקיות, אין פירוד. ועל כן, תראו איזה משפט נפלא, קולו של יעקב הוא הבוקע ועולה בצורתו המיוחדת מכל השדרות אשר בתנועות הכלל ושאיפותיו בישראל. עכשיו, זה משפט נפלא, קול הקורם והיוגב על אדמת ישראל. אותו מי שעוסק בקטיף, בחריש, לא משנה, וכל התורה והתפילה באוהלי יעקב והלימוד בבתי המדרש, התפילה, עד כל הזמרה הנאצלה אשר בהיכל השם אצל הלוויים בבית המקדש, כל אחד הוא בתוכיות הווייתנו. זה כל אחד. כל התפילה, כל תפילת קבלת שבת במכון מאיר, וכל תפילת קבלת שבת בגדוד 12 שם לפני הכניסה לעזה, זה כל אחד. זה אותו כל. אלא מה? הגלות דלדלה, צמצמה, קבצה, יצרה אצלנו את התפיסה ההזויה, המוטעת, שזה שני קולות שונים וסותרים. אבל באמת כל הקורם והיוגב על אדמת ישראל, וכל התורה והתפילה בעולי יעקב, זה קול אחד. ולכן אומר הרב בעמוד, גם פה 173, למה מלך היה צריך לכתוב לו ספר תורה, או יותר נכון שני ספרי תורה, ספר אחד לעצמו כאדם פרטי, וספר שני להיותו מלך כללי. מה זאת אומרת? זה בא לומר שלא רק החיים הפרטיים שלך הם צריכים להיות מוארים באור הקודש, אלא חיי המדינה, חיי הממלכה, גם הם צריכים להיות מוארים באור הקודש. ולכן כל מקום שמלך ישראל היה הולך, תמיד ספר תורה, כי ההחלטות הלאומיות, הפוליטיות, הצבאיות, הכלכליות וכו', חייבות הדרכה של תורה. לכן הוא אומר הרב, התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה קשר בל ינתק. המלך בשבטו על כיסא ממלכתו כתב לו את ספר התורה המיוחד לו, משנה התורה, כתיבה מיוחדת בתור מלך מושל על העם ומנהיג את החיים החברתיים של הכלל, חיי ציבור, חיי עם. חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו בתור בן ישראל מצד החובה שאתם כתבו לכם את השירה הזאת. מה אנו למדים מחובה ממלכתית זאת? מה אנחנו למדים מזה שמלך חייב לכתוב לעצמו ספר תורה? שני, אנחנו למדים מכך שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. יש שתי מדרגות של תורה בישראל. א', קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך לכלל, אדם פרטי כלפי אלוהים, למרות שהוא שייך גם כוחו הפרטי בערך הקודשי, הטבעי, הקודשי הפשוט, הוא מכוח הכלל, וגם קבלת התורה מהצד השני. קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך לכלל, וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה, המנהיגה את חייה החברותיים בתור לאום. אומר הרב, וקבלת התורה בכלל היא קבלת תורה ביותר קשה מקבלת התורה של היחיד. אמנם עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית, עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. וכו' וכו'. אומר כאן הרב, היצר הרע שבפרט הוא יצר רק קטן ביחס ליצר הרע שבחברה, שבלאום. אבל זאת האמת. טוב, יש פה הרבה דברים. אני חושב שזה בעצם הנקודה. שכל עניינו של עם ישראל זה הגילוי של אותה אידאה אלוהית ברבדים החברתיים, שהיא בסופו של חשבון תתקן את כל האנושות להסתכל על הערך האלוהי במציאות בצורה אחרת לגמרי. אלוהי שמתגלה ביחיד זה קטן, אלוהי שמתגלה בחברה זה הרבה יותר גדול. עכשיו, לא חברה הכוונה סך היחידים, אלא חברה הכוונה במערכות החברתיות הטבעיות, שהייתי אומר ששם אלוהים רחוק מלהתגלות. נגד את זה אולי אחרת. יותר קל לגלות את האלוהי במה שהלבושים יחסית הם אלוהים. יותר קשה לגלות את האלוהי במה שהלבושים הם טבעיים. יותר קל לגלות את חיבונו של עולם עכשיו בכיתה, מאשר לגלות אותו ברוחת צהריים עוד 3-4 שעה. ברוחת צהריים זה יותר קשה, כי זה אלוהי בטבעי. עכשיו בוא נלך עוד קומה אחת. יותר קל לגלות את הקדוש ברוך הוא בארוחת צהריים, כאדם פרטי, מאשר לגלות אותו בפוליטיקה, בצבא, בתעשייה, בתקשורת, באיכות הסביבה, במערכות לאומיות. זה הרבה יותר מסובך. אז ככל שהאלוהי יותר גדול, הוא מסוגל להתגלות בחומר יותר מסובך. החומר היותר מסובך הוא המערכת החברתית. איך כאן כותב הרב, לא קראתי, לגבי היצר הרע הלאומי. אולי רק זה יכול לעזור לתשובה לשאלה הזאת. ובשביל כך אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני. היצר הרע של הפרט הוא כסף קטן לעומת היצר הרע של הכלל. עד שכל מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, אצל הכלל, הרי הם נעשים עבודים לגמרי מתוך המאומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותחת. משפט קשה. בואו נדבר במושגים פשוטים שטחיים. להיות אדם מוסרי אלוהי תוך כדי מאבקים פוליטיים, לפני בחירות. קשה מאוד.
הרב, זה מתייחס אבל רק במובן הכמותי, נכון?
מה זאת אומרת?
אם במובן הכמותי הבחירי, האדם הפרטי הוא מתיישב בצורה לא נכונה לדברים, אז קל בחומר כפול בצורה כללית.
לא, לא, לא. זה לא ש, זה לא שיצר הרע במאה אנשים הוא פי מאה מיצר הרע באדם אחד. זה לא כמותי. היצר הרע שיש במערכת של חברה הוא יותר גדול מהיצר הרע שיש במערכת של אדם. דרך אגב, הראיה, הרב בחזון הצמחונות אומר דבר אחר, מזווית אחרת אבל אותו דבר. הוא אומר, זה שאתה רואה שבדרך כלל אצל בני אדם נורמליים יש מוסר טבוע בטבע האדם שאדם לא רוצח אדם. נכון? זה לא מצב נורמלי שאדם הולך ברחוב ורוצח מישהו שירגיז אותו. זה לא נורמלי. רוב בני אדם, רוב המין האנושי, הם בהכרה, נקרא לזה, פנימית מאוד, שצריך לכבד חיים של אדם אחר. אבל במערכת של עם, עם מול עם, דיינו מלחמה, פה הטבע האנושי עוד לא נמצא, הערך האלוהי עוד לא נמצא בטבע הזה. כלומר, למרות שברובד הפרטי מונח עמוק מאוד בנפשו של אדם לא לרצוח אדם אחר, כשזה עולה למדרגה של חברה, למדרגה של עם, פה זה כבר לא נמצא. פה זה אפילו מצווה, במלחמת מצווה לעשות את זה. כלומר, מה אתה רואה? כלומר, מה אתה רואה? זה באמת מצווה. כלומר, מה אתה רואה? אתה רואה שהאפשרות לגלות את הערך האלוהי בתוך מערכת חברתית לאומית, היא אפשרות הרבה יותר מסובכת מאשר בחיי היחיד. כל אחד מהנשואים פה יודע שלהיות אדם מוסרי כאדם נשוי, זה יותר קשה, עם כל הכבוד לרווקים, ללהיות אדם מוסרי כשאתה רווק. מישהו מוכן להגיד שזה נכון מה שאמרתי עכשיו? ישי, זה נכון? כן, אבל זה יותר מורכב. יותר מורכב.
הרב,
חגי אומר, עושה צמרמורת, האם יוכל, האם אפשר לפרסם את התיעוד המדהים הזה בבקשה באתר? טוב, בלי נדר. ננסה. כן.
אני לא הבנתי את המשפט שהוא אומר, גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים של כל עם ולשון, בכל מקום שהם, שהיו נמצאים תמיד מוארים באור זו.
נמצאים תמיד מוארים באור סגולי, אבל זה אמור להתגלות באור אלוהי בפועל. בפועל, ברמת המעשה.
מה הכוונה? בכל הזמן היה עם זה?
זה נמצא, כמו שאמרנו, ההכנה לרעיון האלוהי היא נמצאת בפרק א', נמצאת היא באיזה אופן גלוי או נסתר. אלא ההכנה הזאת, ככל שעם ישראל יותר חושף את ההכנה הזאת בפועל, ממילא זה מואר, בדיוק, זה יצא לפועל בישראל וזה ישפיע על כל האנושות.
אבל אז אמרנו מה קודם שאין את זה אצלם בטלו
שלנו. לא, עוד פעם, אין אצלם הכנה של אלוהי בלאומי במדרגה שלנו. יש אצלם אלוהי בלאומי ברמת הרגשות, לא ברמת האלוהות. אז זה הופיע אצלם ברמה נמוכה. גם אצל הגויים יש עם, יש חברה. אבל זה מופיע ממקום נמוך, ממקום טבעי, כמו שדיברנו כבר על ההבדל בין הלאומי אצלם ללאומי אצלנו. דיברנו על כל זה, אני לא רוצה לחזור על עצמי. מישהו זוכר אם ברכתי על זה?
לא.
נראה, למה אני מברך בשקט? כי פעם הייתי בשיעור אצל רב אליהו, שיהיה בריא, בעזרת השם במלאות. אז הוא אמר שלא עונים הרי כדוע להלכה, לא עונים אמן על ברכה ברדיו, בטלוויזיה או משהו כזה. כי זאת אמן שתומה. אז אני עשיתי השלכה, אם ככה זה גם באינטרנט, אנשים ישמעו יענו אמן. אז אמן שתומה. אז לכן אני מקפיד, לא לברך בכל רם. מה? שתדל. מה ביטול תורה? לא, למה? זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, למה? מה זה קשור? לא. טוב, לא, למי שמסתכל למה אנחנו מברכים בשקט בדרך כלל. מה עם האמן? גדול העונה האמן יותר מברך. זה נכון, אבל יש עוד אנשים באינטרנט. טוב, ככה רב אליהו אמר. ככה הבנתי. טוב, הלאה. עכשיו אנחנו נכנסים לפסקה קצת יותר, מילים יותר קשות. מילים יותר מסובכות. הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. שלושה ביטויים, תכונה פסיכית, יחס גזעי, מצב גיאוגרפי. וכנסת ישראל, וכנסת ישראל, במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חזה נעוריה ואהבת כלולותיה, הגיע בנשמתה המזירה, בתעופה גדולה, למקור האורה העליונה. זה לכתך החי במדבר, בארץ לא זרוע. נראה בהמשך. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה, בכל אהבת אש עוז אהבתה ובכל תפארת עוד רם גבורתה. ואם ברקה או ברקה נוגעה, חתמה לה את חותם לאומיותה. ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית. בתכלית הכישרון אל השכלול העליון והגמור המאיר את העולם כולו בכבודו. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, נתחיל לפחות כי יש לנו רק עוד 5 דקות. צריך לשים לב לדבר מעניין שלפעמים אנחנו שוכחים אותו. הפעם הראשונה שעם ישראל מצא את עצמו כחברה, כעם, הייתה במצרים. ולא סתם במצרים, אלא משועבדים למצרים. והשאלה היא למה? למה אמא שלנו, למה ההיריון שלנו, למה אנחנו כעובר, הנקרא על פי פרעה בפרשה שלנו השבת, הנה עם בני ישראל, למה זה היה חייב להיות דרך העובר, דרך ההיריון, דרך הרחם שנקראת מצרים? למה? למה הרחם שבו אנחנו גדלנו הוא מצרים? ולא סתם מצרים, כן, אבל מה זה אומר קוריתוך? זה כותרת, מה זה אומר? ולמה לא סתם שהיינו ברחם הזאת הנקראת אמא מצרים, אלא הרחם הזאת אינתה אותנו, שיאבדה אותנו, שיאבדה בנו. כל מה שאנחנו קוראים בתחילת הפרשה השבת הקרובה, כל הצרות והאיסורים וכו'. למה זה היה צריך להיות ככה? אז יש לשאלה הזאת הרבה תשובות. תשובה אחת לפי הכיוון כאן, ברור. מה קורה כמו שאנחנו רואים היום, כמו שקראנו מקודם? במצבים קשים, דחוקים. אז יוצאים לעזה, צועקים, אנה השם מושיענה, אנה השם מצליחנה. דהיינו, נקודת הפתיחה, של ההופעה הלאומית הישראלית, הייתה חייבת כנראה להופיע מתוך מצב לחוץ, דחוק, של כאב, של צרות, של איסורים, של קשיים, של שיעבוד מצרים, כדי שבאותה השורה שתופיע, שיופיע הערך הלאומי, באותה השורה יופיע הערך האלוהי. וישמע אלוהים את זעקתם, וינחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבתם לפני השם, וכו'. לפי, יש עוד תשובות אחרות. אבל לפי זה ברור. כלומר, הפעם הראשונה שפגשנו את עצמנו כעם, זה היה במצב של הדחקות לקיר. נלחסנו לפינה. למה? כי כשאנחנו נלחצים לפינה, כמו שלמדנו כבר השבוע בהזדמנות אחרת, אנחנו קוראים בשם השם. אז אותו הערך של הקריאה בשם השם, הוא הופיע ביחד עם הקריאה או עם ההופעה הלאומית שלנו. כלומר, כבר בשלב הראשון, שאנחנו הופענו כעם, הופיע בנו שם השם. אמנם, זה היה מתוך לחץ, זה היה מתוך אין ברירה, אבל כבר למדנו שהכרח, כל התיקונים שבעולם, כמו שכותב הרב, הזכרנו את השבוע, כל התיקונים שבעולם, הם לעולם תולדות ההכרח. הרע הוא כוח המעורר את הטוב לצאת לעולם, לבוא לעולם. ולכן באמת במצרים, אם אפשר לומר, תעודת הזהות הראשונה שלנו הייתה, הצד הלאומי, שנלחץ אל הקיר וחייב לקרוא בשם השם. כי זה אצלנו זה ביחד. זה עקרוני. עכשיו, הרב אומר כאן דברים יותר עמוקים. זה לא רק שמבחינה היסטורית, הערך האלוהי הופיע בנו ביחד עם הערך הלאומי, אלא זה תבוע בנו כטבע. לזה הרב קורא באופן כללי מאוד, אנחנו מתחילים להסביר, תכונה פסיכית, יחס גזעי. תכונה פסיכית זה לא במובן היום שפסיכי, זה פסיכיאטרי, במובן לא הפסיכיאטרי של היום, במובן הנפשי הטבעי העמוק, כלומר הטבע הנפשי שלנו. מה שהרב צדקיה קורא, הפסיכולוגיה הציבורית של עם ישראל, קדושת הציבור. אז הקדוש ברוך הוא הכשיר אותנו לערך האלוהי בתוך המערכת הלאומית, כי אנחנו בנויים ככה. הוא ברא אותנו ככאלה. זה לא שפתאום מישהו אומר אחי. זה לא איזה מין הסכמה חברתית, יאללה, בגולני אומרים אחי. לא, לא. זה לא ככה. אנחנו באמת אחים בטבע. אלא פשוט זה יוצא לפועל בצורה הזאת. לכן התכונה הפסיכית, היחס הגזעי, והמצב הגיאוגרפי, זה גם הערה מעניינת, נראה בפעם הבאה בלי נדר. זה, כל זה בעצם מאפשר לנו לחשוף את הטבע הזה. לכן, הכשיר על הזה, האידאה האלוהית, ההכשרה לזה, ההכנה לזה, הכישרון הזה, הכשיר על הזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם, גם ההכנה הפנימית, הנפשית, הנשמתית האלוהית שלנו, וגם המציאות ההיסטורית, מה שכאן הרב אולי רומז, המצב הגיאוגרפי שלנו, שכולם, גם הערך הפנימי מצד עצמו, וגם המצב ההיסטורי שלנו כחושף את זה, כמברר את זה, שכולם מסייעו ומכשירים לקח את כוחותיו העצמיים, ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. וכן, זה לא איזה חידוש, אני אומר את זה בצורה קצת קיצונית, זה לא איזה חידוש של הרב קוק, חזרנו לארץ ישראל, טוב, עכשיו צריך לגלות קדושה בציבור. אלוהות בלאומיות. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. ראשית צמיחת גאולתנו. על מה אתה מדבר? 2000 שנה, הסתובבנו בעולם, ולא היה חסר לנו כביכול כלום. אומר הרב, היה חסר לנו הכל. עכשיו חזרנו לנורמליות שלנו. כלומר, אותה התכונה האלוהית שתבועה בנו בטבע, סוף סוף עכשיו, אחרי 2000 שנות גלות, יכולה לצאת אל הפועל. לכן יחזקאל הנביא, כשראה את הגלות, ראה אותה כבית קברות. כי הערך האלוהי לא יכל להופיע בערך הלאומי. לכן חז"ל אומרים בגמרא, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. איזה ביטול תורה? ביטול תורה בערך שהאלוהי לא יכול להופיע בלאומי, זה הביטול תורה יותר גדול. זה הביטול של התכונה האלוהית הייחודית שאמורה להתגלות בישראל. זה הביטול תורה. הרי בחוץ לארץ לא צריך לשמוע מבזה כל 5 דקות. אין מלחמות, אין בעיות כלכליות, איש תחת גפנו, תחת עינתו. עולם הישיבות פורח, עד לצערנו הרב השואה. אז לכאורה מה חסר לנו? גלו ישראל עיניך ביטול תורה גדול מזה? הפוך, חזרנו לארץ ישראל, יש ביטול תורה. קוראים לך למילואים, למלחמות וכו'. זה לא ביטול תורה כמותי, זה ביטול תורה איכותי. הערך הייחודי, הספציפי, שבשבילו נברא העולם, בשבילו נברא עם ישראל, הגילוי של האלוהי בלאומי, לא יכל להתגלות בחוץ לארץ. אז זה ביטול תורה. וזה ראה יחזקאל כחזון העצמות היבשות. זה הבית קברות שלנו, הגלות. לכן, הכשיר על הזה, כשעם ישראל חוזר סוף סוף לגלות את זה, לחשוף את זה, לממש את זה, זה לא בא מאיזה הסכמה באספת חברים חיצונית. זה לא בא מאיזה מצב היסטורי של אין ברירה. זה בא מהתכונה הטבעית שאנחנו בנויים ככה. אם אפשר לומר, זה הבילדין שלנו, זה אנחנו, זה הטבע שלנו, ככה נברנו. לכן הכשירה לזה מצד אחד האידאה האלוהית את ישראל, אולי לפני כן, הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל נקודותיים, מצד אחד בתכונה פסיכית ביחס גזעי, ומצד שני במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים של ישראל, של האידאה האלוהית בתוך הלאומי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. כוחותיו העצמיים זה יותר הצד הפנימי, הפסיכי, הגזעי, והמעמדים הסובבים אותו מבחוץ זה יותר המצב ההיסטורי, מה שכאן כנראה הרב קורא גיאוגרפי, שחושף בעצם את הכוחות הגנוזים בנו. טוב, פעם הבאה נמשיך בעזרת השם.